אני חשבתי שאולי אנחנו נדבר משהו על, על פסח, ו... תודה רבה. ברוך אתה. ואני כל שנה מנסה לדבר על, על ליל הסדר וכל המהלך של לפסח. ואני אף פעם לא גומר, כיוון שיש בזה הרבה מה לומר. זאת אומרת, יש בעצם, בעצם זה מין הסבר על 15 סימנים של ליל הסדר. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רצה, מוציא מצה, כל, כל הסימנים הללו הם סימנים של, של ליל הסדר שבנויים בצורה... מאוד מסוימת, מאוד מיוחדת. וכל שנה אני מנסה לדבר על כל 15 מעלות הללו, ואני לא מצליח כי אין לנו מספיק זמן. אז חשבתי שהיום אנחנו נתחיל מהסוף. אני אדבר ישר על הדברים שהם... תודה רבה, יישר כוח. דברים שהם מהסוף, תודה רבה, שלום. כן, אז היום אנחנו נדבר על על סימן צפון. כן, אתם זוכרים שם לקראת הסוף יש צפון ברך, הלל נרצה. כן, אלו ארבע סימנים האחרונים. כן. או, היא כמעט ריקה. היא ריקה. סוללה ריקה. כן. יש לכם למישהו פה סוללה כזאת קטנה? מה? כזה. קטנה. בחדר זה רחוק, זה הרבה... כן. איזה יופי, תודה רבה. תודה רבה, סליחה. טוב, אז נתחיל מההתחלה, כן? אז אנחנו לומדים סימן צפון במהלך של סימנים של ליל הסדר. אז מה המהות של הסימן צפון?
מתי זה בא הסימן הזה?
סימן 12.
איזה שלב זה
בסדר? 11 בעצם. זה קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, ויש סך הכל 15 סימנים, נכון? ויש סימן שהוא 4 סימנים לפני הסוף, סימן צפון. צפון זה כשאוכלים אפיקומן. אתם זוכרים מה זה צפון? להזכיר לכם פחות או יותר על מה מדובר? יש שלוש מצות, נכון? שאנחנו שוברים מצה אמצעית, בינונית, שוברים אותה לשתיים, מצו את זה, אבל יש לך שכר פסיעות. תודה רבה, יישר כוח. לא, לא, לא צריך. יש לך שכר פסיעות. כן, ועוד שתיים יש לך בכלל, כן. הכפלת. טוב. אז אחת, אנחנו, את המצה אחת, הגדולה שביניהם, שמסתירים, מחביאים אותו, וזה, ולקראת הסוף, יהודים מחפשים אפיקומן וכל זה, ובסוף הליל הסדר, בסימן צפון, אוכלים את האפיקומן. וצריכים לאכול אותו לסובה, כן, זאת אומרת, כשאתה שבע כבר. זה הלכה. עכשיו אנחנו ננסה לחשוב, לדבר על מהות של ההלכה הזאת. מה זה בא ללמד אותנו, עצם העובדה, זאת אומרת, הרעיון של צפון. אז נתחיל מכך שהעולם שלנו, אם שמתם לב, יש בו דברים, יש בו דברים חיצוניים ויש בו דברים פנימיים. וכל מה שיש בעולם, כל מה שאנחנו פוגשים, כל בן אדם וכל חפץ, כל סיטואציה, יש בה דבר חיצוני ויש בה דבר פנימי. ניקח לדוגמה ירק כלשהו, נגיד כרוב. כשאתה מסתכל על הכרוב, דבר חיצוני שלו, זה ברור, הנה, אתה רואה, כרוב. אבל צד הפנימי של הכרוב, זה שיש בו ויטמינים, מינרלים, ערך תזונתי שלו, סיבים וכו'. עכשיו, תארו לעצמכם שפתאום משווקים לאיזושהי חברה משווקת כרוב עם פתקה כזאת, מדביקה, שכתוב עליה חשש, זאת אומרת, נקי מחשש ויטמינים ומינרלים. כמה זמן חברה הזאת תחזיק מעמד? עד שכל הכרוב יתרכב. כן. אף אחד לא יקנה. למה? כי עיקר שבכרוב, לא כרוב שאנחנו אוכלים בו, את הצד הפנימי שלו, דיינו, ויטמינים ומינרלים, ערך תזונתי שלו. אבל את הויטמינים ומינרלים עצמם, אם אתה אוכל אותם, ממש מהות, אז זה לא טעים, זה סתם אתה חי כזה בבית מרקחת, כל הזמן בולע כדורים. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד, הוא ברא את הצד הפנימי, ילביש אותו בצד החיצוני, ואת החיצוני, אנחנו עושים ממנו סלט, אנחנו אוכלים, שמחים, יופי. אבל ברור שכל מה שאנחנו אוכלים, זה לא העיקר שבו. עכשיו, ניקח אותו עיקרון שיש צד הפנימי, צד החיצוני, למשהו אחר. נגיד, ניקח את זה לחתונה. תראו לעצמכם שאתם באים לחתונה, וחתונה שמחה, עשירה, ברמת הרנסנס, משהו כזה, יש שם שטיחים, אורות, חופה, ושמלת קלה, ובורקסים, הכל מאוד מאוד יפה, כולם רוקדים, כולם מוזיקה, תזמורת, יופי. והנה אתם עכשיו בזמן הריקודים שם בתזמור הזאת, ואז יש שם רוקד יחד אתכם דוד של קלה, והוא ככה אומר, חתונה מציין, שמחה, הכל טוב. רק חבל שאימא שלה לא התגיירה בסוף. כן, בסוף לא התגיירה. כמה זמן היה ממשיך לכם ריקוד הזה? כמה הייתם משלימים את הסיבוב שם של ריקוד? או שאתה היית יוצא החוצה ואומר, תעזבו אותי. מה?
הרגע זה שיר והלהקה.
אני חושב שכל אדם נורמלי היה מפסיק לרקוד על המקום. למה? כי הצד העיקרי של החתונה זה לא בורקסים וצלמים ודוד של קלה שהגיע מאמריקה וכל זה, לא. זה לא החתונה. מה הצד הפנימי? מה המהות של החתונה? זה שיש שתי נשמות שמתאחדות לאחד. וכל צד החיצוני, וסמלה, ושירים, ואם ישכחך ירושלים, ושבירת כוס, וכל זה. זה לא חתונה. זה מעטפת של חתונה. זה צד החיצוני של חתונה. שהוא מאוד חשוב, מאוד. בלעדיו כמעט בלתי אפשרי, אבל זה לא החתונה. יש משהו פנימי. וכך כל דבר שיש בעולם, יש בו צד החיצוני וצד הפנימי. ותמיד צד הפנימי צפון. לא רואים אותו אף פעם. אז אנחנו לא יכולים לראות איך שתי נשמות מתאחדות לאחד. כל דבר ככה. עכשיו, למה זה ככה? התוצאה שיש, זה שהעולם שלנו מחולק לצד החיצוני, לצד הפנימי, זו תוצאה של חטא אדם הראשון. לפני החטא, הכל היה פנימיות אחת גדולה. הכל רק פנימיות. כמו ש... וזה מתבטא בפסוק, שאומר שהיו שניהם ערומים ולא התבוששו. כי לא היה ממי להתבושש. הכל פנימיות. אחרי שהם חוטאים, אז הם מתחילים להלביש את עצמם בלבושים. עלי תאנה, ואחר כך קדוש ברוך הוא שם להם קוטנות אור, ואחרי זה הוא מגרש אותם החוצה. קודם לא היה בכלל דבר כזה החוצה. הכל היה פנימה. הכל היה אחדות אחת גדולה. פתאום יש משהו חוץ לגן עדן. ואחרי שהוציאו אותם החוצה, אז שם גם להט החרב המתהפכת, ששומרת דרך לעץ החיים. יש עוד הרחקה, עוד לבוש ועוד הסתרה. ככה שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בעולם, בעולם שהוא מחולק לפנימי וחיצוני. ולעת החרב המתהפכת, אני חושב שזה בעצם המשמעות של שאפשר לנסות להבין מה 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 פירוש הדבר הזה, לעת החרב המתהפכת. אז רשי, אם אתם זוכרים, אומר מה זה לעת. מישהו זוכר את רשי? לא, אז אני אזכיר לכם. רשי אומר שמילה לעת זה אשליה. אשליה. איך הוא לומד את זה? מקום היחידי שבכל התורה כתוב עוד פעם לשון לעת, זה על חרטומים. שהחרטומים עשו את הכשפים בלהטותיהם. אני רוצה להראות לכם פה, יש דפי מקורות, אתם תראו את ה... הייתי חלק את זה לפה, כן? ולזה לפה. כן, תסתכלו במקור שלוש אצלכם. אומרת הגמרא במסכת סינדרין, אמר רבי חייא בר אבא, בלהטותיהם אלו מעשים שדים, בלהטותיהם אלו מעשי כשפים. וכן הוא אומר, ואת להט החרב המתהפכת. זאת אומרת, מושג להט זה אשליה. נגיד, איך הלהט החרב יכול להיות, איך יש להט כזה? נגיד, אם אתם לוקחים חרב ותסובבו אותה מהר 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 מאוד, אז יבצר מין תמונה כזאת של עיגול, נכון? אבל זה אין עיגול. זאת אשליה. אין שם שום עיגול. ואם אנחנו נסובב את החרב במהירות מאוד מאוד גבוהה, אז זה יתבצר משהו שהוא קבוע, סטטי, כזה. נכון? למה יש פה משהו שהוא קבוע? כזה, כמו משהו שהוא לא חדיר. בגלל שהאטומים פה זזים במהירות מאוד 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 גבוהה, וצפיפות ביניהם מאוד גבוהה, ולכן אני לא יכול להעביר פה את היד. אבל זה רק התזוזה עושה את זה. זה הלהט החרב המתהפכת. כשאתה מסובב מהר, 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 אז יצא לך מין תמונה, עיגול. ומהו העיגול הזה? מה הדבר הזה?
שומר על עץ החיים.
זה, כן. זה העולם הזה. נא להכיר. מי שרוצה לראות להט החרב המתהפכת, פשוט תסתכלו סביבכם ואתם תראו את העולם. זאת אומרת, העולם החיצוני שאנחנו פוגשים אותו בחיים שלנו, זהו, הלהט החרב. זאת אומרת, מציאות החיצונית היא מבדילה, היא מבדילה בינינו ובין המציאות הפנימית. ולכן אנחנו קוראים למציאות החיצונית בעולם זה, כן? במילה זה, עולם זה. למה זה? כי אתה יכול להצביע עליו. ועל המציאות הפנימית אי אפשר להצביע. אתה לא יכול לראות איפה הם הוויטמינים ומינרלים בקרוב שאתה אוכל אותו. איפה היא המהות מתרחשת. לכן אי אפשר להגיד, לכן זה נקרא זה בלבד.
מה זה החרב?
זאת המציאות. העולם שאנחנו חיים בו.
אנחנו חיים באשליה שהיא החרב.
לא, אנחנו חיים... נכון, באמת צריך להסביר את זה קצת יותר טוב, אולי אתה צודק. המושג חרב המתהפכת הופכת לפניך, אם אתה תסתכל על חרב שמתהפכת, אתה תראה סביבך, אתה תראה תמונה מסוימת, שהיא לא קיימת במציאות. אתה תראה שהחרב הופכת לעיגול, נכון? למעגל כזה. נכון או לא? וזאת אשליה. זה דבר לא אמיתי. אין שם שום מעגל. נכון? יפה. אז זאת אשליה. במילים אחרות, מושג, לת, החרב מתהפכת, במילים אחרות זה אשליה. ואנחנו עוד מעט נראה למה זה נקרא חרב, ולא סתם שם להט בלבד.
ומה זה אומר
על
העולם שלנו?
שאנחנו
חיים באשליה?
נכון.
אתה יכול להביא דוגמה של משהו
פרקטי? כרוב. יש מציאות חיצונית ויש פנימית. זה שיש משהו שהוא חיצוני, שהוא נקלט לנו, שזה לא המהות שלו, אבל אנחנו חושבים שזה זה, זה עלת. עוד דוגמה נוספת אני אתן לכם. אדם. הרי כל אחד מבין שעיקר שבנו זה לא האדם, לא גוף שלו. עיקר שבי זה צד הפנימי, סגולי, אינסופיותי, זה שאני, יש לי צלם אלוקים, זה מה שאני. האישיות שלי, זה מה שאני. אבל את האישיות שלי אתם לא רואים. אתם רואים רק את הביטוי של אישיות דרך הגוף. זאת אומרת, מה שאתם קולטים זה צד החיצוני שלי, לא מה שאני. ואני קולט גם צד החיצוני שלכם, לא מה שאתם. זאת אשליה. כשאני חושב שאני עכשיו פוגש את משה או רון או אריאל, זה אשליה, זה רק מה שמופיע לפניי, זה הלהט החרב המתהפכת. באמת מה שקורה זה שזה, יש פה הופעה גוון מיוחד של אין סוף שאותו אני לא קולט. אני לא קולט אינסופיותך, אני קולט רק גילוי של אינסופיותך. זאת אומרת, אני חי פה באשליה. והעבודה שלי כל הזמן לחדור ולנסות לקלוט מי אתה באמת ולא מה מתגלה פה. זה עבודה, ככה מתקשרים בין בני אדם, ככה לומדים לאהוב אחד את השני, אבל ודאי שבין בני אדם יש נשמתו ויש גופו, יש חיצוניותו, הופעותו. אז זה שבעולם יש צד החיצוני וצד הפנימי, זה נקרא להט החרב המתהפכת, השומרת דרך עץ החיים. יש עץ החיים, דיינו, יש מהות, יש משהו שהוא באמת, ויש משהו שהוא שומר לשם. כמו לבוש, כן? כמו בגד, כמו מה שקדוש ברוך הוא עושה להם, קוטנות אור, וכו' וכו'. כל זה לבוש. ודאי שמה שאנחנו קולטים כאן, זאת לא מציאות. מציאות היא פנימית, מסתתרת, סודית. פה זה רק משהו חיצוני, זה רק זה, בלבד. בסדר? זה מובן? יופי. כן, בבקשה.
בקשר לזה, זה בקשר לכל מה שמשתמשים, כי עלה לי זה אלי והנבא. זה כן. מתאים גם לפסוק.
לא, 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 זה לא דווקא הכוונה פה, מילה זה. אם כי גם ברובד היחס כזה לקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא זה, וודאי שזה לא ה... זה לא מה... הקליטה הפנימית, זה קליטה חיצונית. איך אתה יכול להגיד זה בלי להקול?
איך אתה יכול להגיד זה לי?
זה מה שאני אומר. לכן אתה, לא יכול, לכן אתה מבין שאתה מדבר פה על גילוי מסוים, לא על האלוקות. בטח. כן, בבקשה.
הרב, המדרש אומר, אתה אומר, שבים נגלה להם כמו גיבור, ולא נתן סיני, נגלה להם
כמו גיבור. נכון. זה אומר, עצחיים לא מחזיקים בה, כביכול אתה רואה שאתה דבק בתורה, אתה דבק באינסוף, ואז אתה רואה בגלל את המציאות של כל פעם. כן, עצחיים לא מחזיקים בה, נכון. בסדר, זה מובן מה שהסברתי? יופי. עכשיו, אז איך אנחנו... איך אנחנו חודרים לפנימיות? איך אפשר לחדור מעבר למסך או שומר מסך, כן? איך אנחנו חודרים למה קורה באמת, לפנימיות החיים? איך אנחנו... אנחנו עכשיו הבחנו שיש מציאות חיצונית ויש פנימית, נכון? והמציאות הפנימית היא הצפונה. ולכן אנחנו פה מדברים על משהו שהוא צפון, סימן בליל הסדר, צפון, נכון? יפה. עכשיו, שאלה שלי, שברור שעיקר החיים זה מציאות הפנימית, משהו שהוא צפון. השאלה שלי, איך חודרים לתוך העולם הפנימי? איך אפשר לא להיות מושפע מהעולם החיצוני ולהיות רחוק מהעץ החיים ולהיות נבדל ממנו על ידי חרב המתהפכת. איך אנחנו יכולים להגיע לפנימיות החיים? מובן השאלה? יופי. תשובה היא, כדי להביא אותנו, כדי ללמד אותנו ולקשר אותנו לפנימיות החיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. תורה מלמדת איך נכנסים לעולם הפנימי. איך תורה מלמדת דבר כזה? על ידי כל מיני מצבים וסיפורים, ובעיקר הדבר, היא מפתחת בנו צורת ההסתכלות, צורת המחשבה מסוימת, שהיא מגלה לנו שיש צד הפנימי. למשל, נתן לכם כמה דוגמאות. אחים של יוסף. באים למצרים, אנשים רוצים לאכול, לקנות קצת אוכל. תופסים אותם, מביאים, אומרים, אתם מרגלים. אתם יודעים מה, אומר, מה זה אומר שאומרים שהם מרגלים? באותם הימים זה אומר שהם עומדים להרוג אותם. מה עושים במדינה נאורה כמו מצרים? הורגים אותם. טוב, גם היום אני חושב מה יעשו איתם. אז... תופסים, מרגלים אתם. לא, מה פתאום אנחנו לא מרגלים, יש לנו אב זקן ובן זקונים לו ואבא 12 אחים נחנו ודדד. לא, מרגלים, טח, 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 כן. אז עכשיו תשאו כולם בכלא, לא בסדר, אז אחר כך אנחנו תביאו אח אחר, מה פתאום, הוא לא יכול ויעזוב את אבא שלו והוא ימות. כי סיפורים, סיפורים. טוב, בסדר, תלכו, תשאירו רק פה את שמעון, הם הולכים וזה, זה. כל זה... אתה מבין שזה סיפורי סבתא, זה הכל מצב חיצוני, זה הכל לעת החרב המתהפכת. כי הרי אתה שקורא את התורה באותו זמן, אתה מבין שזה לא, כל זה, זה יוסף עושה להם קונצים. אבל הם לא יודעים שזה קונצים. הם חושבים שזאת המציאות, שזה זה, זה ממש. מה זאת אומרת? הם מאשימים אותם שהם מרגלים. עכשיו יארגו אותם. עכשיו יזה, בשבילם זאת מציאות גמורה. אבל אנחנו יודעים שזה לא. נכון? זאת אומרת, אתה רואה ברור שלפניך עומד אויב שלך, ואתה יודע, ומי ש... לומד את התורה, הוא מבין שזה אחיך, יוסף. או, יש כאלה הרבה סיפורים. דה, יהודה הולך לקדישה. הכל פשוט, אצלו זה מציאות ברורה, מובנת, אבל אנחנו יודעים שזה משהו אחר, אחר, אחר קורה שם. אלא זה תמר שמתחפשת לקדישה, והיא עושה את עצמה שם, יושבת בעין הדרך, והיא עושה את זה. כל זה, שם מציאות הפנימית היא אחרת לגמרי. חיצונית, הוא הולך לקדישה, פנימית, עכשיו, מה עומד להיות שם? דוד המלך. בציפור החיצוני הזה, פנימיות שלו, זה משיח. זאת אומרת, תורה הרבה פעמים מראה לנו את המצב הזה מבחוץ. יש תמונה שכל מי שמשתתף בה מבין, בטוח, יודע שזה ברור, זה ככה וזה ככה, וזה מרגלים, אף זקן וזה, עכשיו תביאו את הילד וזה, והוא הולך שם ושני גדיים עזים, ותביאו פתילים והמקל שבידך, הכל, זה נראה מציאות גמורה. אנחנו יודעים שזה לא. ועל זה אומר מדרש, אצלכם זה במקור אחת, אומר ככה, שבטים היו עוסקים במחירתו של יוסף, ויוסף היה עוסק בסקו ותעניתו, רובן היה עוסק בסקו ותעניתו, יעקב היה עוסק בסקו ותעניתו, ויהודה היה עוסק לקח לו אישה, והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. לכל אחד פה במדרש הזה, כל אחד יש לו טרגדיה מלאה. אחד זה בגד באח שלו, שני נהרג לו ילד, שלישי מכרו אותו לעבד, רביעי הלך שם לקדישה והסתבך ורצה להרוג את קלתו ואמר שישרפו אותה ועוד ועוד. אבל לכל אחד זאת מציאות חיצונית. אבל באמת מה שקורה שם זה משהו אחר לגמרי. משהו שהוא צפון. וכשאחים מגלים את הרעיון הזה שיש פה משהו שהוא צפון, אז התורה מתארת את זה בצורה מאוד מאוד מזעזעת. היא מתארת את זה שפתאום, כשהם קלטו, אם אתם זוכרים, הם הגיעו למלון, פתחו את כל אחד השק שלו, ופתאום מצאו את הכסף, וכשהם מוצאים את הכסף, אז יש שם תיאור מאוד מזעזע. כתוב שם, ויצא ליבם. כן? תדמיינו את התחושה הזאת, את מה שהם הרגישו. פתאום הם קלטו ויצא ליבם והחרידו איש אל אחיו למור. הם החרידו, והם פתאום קולטים מה זאת אלוקים עושה לנו. פתאום הם מבינים שכל המציאות שהייתה לפני כן זה הכל לעת החרב המתהפכת. זה אשליה. זאת לא מהות, זאת לא מציאות. זה virtual reality, כן? שומר מסך. זה כל זה, זה לא זה. תסתכלו אצלכם, מקור 2. ויומר אל אחיו, הוא שב כספי, וגם הנה באמתחתי. ויצא ליבם. זה לא דבר שהוא כל כך שכיח בתורה, תיאורים כאלה מזעזעים. ויצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו למור. מה זאת עושה אלוקים לנו? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תגידו לי, מה דעתכם? הרי יהודה, יששכר, דן, אשר, נפתלי, הם יהיו אנשים עצומים, גדולים. מה הם לא, למה הם לא שמו לב שבעצם הם חיים בלעת החרב המתהפכת? למה הם לא קלטו מיד שיש פה משהו פנימי וחיצוני וכל זה? למה? מה אתם חושבים? זה כל הזמן מסתיר. זה כל הזמן.
אנחנו לא יכולים לראות.
יש קושי, אנחנו חיים את המציאות
שלנו.
לא, אבל אין. ומה אתה אומר?
לכל אחד מהם היה מקרה אחר שהוא לא ראה בפנימיות של האחר. כמו ביהודה, אז הוא לא ראה את מה
של יעקב. זאת אומרת שהחטא שהם עשו הסתיר. מה אתה אומר?
שהכל יחסי, כל אחד לפי... שהלעת של החרב היא ביחס
נכון.
למקום שלו.
גם זה תשובה טובה.
הם אולי רואים דברים שאנחנו לא רואים, אבל אם אלוקים רוצה שהם לא יראו משהו, כי זה מה שצריך לקרות, אז זה קורה, אז הם גם לא יראו משהו.
כן. נכון.
רמתם.
נכון. או... תשובה נוספת, מה ש... אולי מה שאתם כבר אמרתם, אבל אני אולי אחזור עליה, שבאמת אנחנו צריכים לדעת שלעולם הזה, למציאות שאנחנו חיים בה, יש יכולת להשתלט עלינו. המציאות הזאת היא משכנעת אותנו, המציאות החיצונית, היא משכנעת אותנו מאוד מאוד בממשיותה. המציאות החיצונית בולעת אותנו. וזאת מהות העבדות. עבד, שאנחנו מנסים להשתחרר מהעבדות בליל הסדר, ובזה אנחנו עכשיו עוסקים במדרגת צפון, שאתם, אם אתם זוכרים, אנחנו עכשיו בעצם כל המהלך של ליל הסדר, כל 15 מעלות, זה עוד קליפה ועוד פן ועוד מימד שאנחנו משתחררים מהעבדותיות שלנו. אז זה שאתה כל כך משוכנע מן העולם הזה, זה בעצם העבדות. וכדי לשחרר אותנו מהעבדות הזאת, נקרא ים סוף. איך זה קשור?
קריאת המסך של האשליות.
נכון. זה נקרא ים של סופיות, ים סוף. אתה חושב שזאת מציאות? תסתכל איך זה. סליחה, איך זה? אז זה רק virtual reality.
סופיות מדומה.
כן. אז אם כך אנחנו רוצים להיות בני חורין ממה? בני חורין, מהעלאת הזה. עכשיו. זה הבדל בין מושג מוסתר, נעלם, חבוי, תמיר, סודי או צפון. מה אתם חושבים? מה ההבדל בין כל המושגים הללו ובין מילה צפון? כן? גם נסתר בפנים. גם משהו שהוא חבוי הוא בפנים.
צפון אמור להתגלות?
גם דבר נסתר אפשר לגלות. או סודי, כן?
יש כאן עניין של
צופן. כן, שמה זה? מה המשמעות?
לצופן יש שיטה שאפשר לגלות בזה.
יש גם שיטות איך לגלות סודות. מה זה צפוי? מה זה צפון? מה ההבדל בין צפון לנסתר? כן. גם נסתר עדי מישהו?
למה? נסתר זה לא בידי הדבר עצמו?
לא, אני הסתרתי עכשיו את הכוס הזה ואתה לא רואה אותה. כן.
יש את הכוונה מאחורי זה.
גם בסוד יש כוונה. נכנעים? גם סוד יכול להתגלות עתיד.
יש רק דרך אחת שבו הוא יכול להתגלות?
למה דרך אחת? אולי יש הרבה דרכים. מי אמר שזה דרך אחת? יש אולי, או אם אני הכבאתי משהו, אולי יש דרך אחת שאתה פותחת והנה גילית. כן, מה אתה אומר?
דרך
השערה. השערה, כן, כן. אל תתבייש. כן, אולי, יש קרוב. כן. גם חבוי בתוך משהו. טוב, חבל לי על הרגעים של שיעור, אבל הייתי צריך קצת ככה ליהנות אתכם, קצת ככה לתת לכם לזה ולהתלבט, לחשוב. בסוף הייתם מגלים בעצמכם, אבל אני אגיד לכם את זה ישירות. צפון זה משהו שהוא גלוי, רק אנחנו לא יודעים את זה. למשל, אני אומר לכם, מה זה צופן? משהו שהוא גלוי, רק אף אחד לא מכיר אותו. כל דבר אחר הוא באמת נסתר, חבוי, תמיר, נעלם, סודי, לא יודעים את זה. אבל צופן, הכל ברור, הכל גלוי. רק אתה לא יודע שזה צופן. למשל, אני אומר לכם, א' זה אחת, ב' שתיים, ג' שלוש, ע' שבעים, ק' מאה, בסדר? הסברתי לכם את הרעיון של גימטריה. עכשיו אני רוצה להגיד לרן, איפה אני עכשיו יהיה. אף אחד לא ידע, אני עומד להסתתר באיזשהו מקום, ורק רן ידע איפה אני עכשיו יהיה. ואני, אבל אני לא אהיה פה, אני, כשאתם תיכנסו לכיתה, כולכם תתיישבו ולא תדעו איפה אני עכשיו אכתוב לכם איפה אני אהיה, איפה אני מסתתר. זהו. עכשיו, נכנסים לכיתה, רואים שככה כתוב על הלוח. בסדר? כולם נכנסים ואומרים, נו, אז למה שיעור לא מתחיל? למה איפה השיעור, איפה הרב? ורן נכנס, מסתכל ואומר, איפה אני? מה אתם חושבים? נכון. אני עכשיו נמצא בתחנה מרכזית. נכון. הכל גלוי. הכל נמצא פה. רק חוץ ממי שיודע שזה צופן, אף אחד לא רואה. כולם רואים את זה, אבל אף אחד לא מבין מה עומד מאחורי זה. זה הרעיון של העולם הזה. העולם הזה הוא צופן, שהוא משדר לך, כמו שאמרתם נכון, דרך לעולם הפנימי. ובזה אנחנו שונים מתפיסת עולם המזרחית, שבתורות המזרח, במיוחד בודיזם, אינדואיזם, תורות הדזן, יש שדר באופן קבוע שהעולם הזה הוא אשליה, עולם הזה לא שווה, עולם הזה שום דבר. אבל אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו לא אומרים שהעולם הזה הוא כלום. אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא צפון, או הוא צופן לעולם הבא. שאני יכול להיכנס לעולם הבא באמצעות העולם הזה. אני לא אומר זה לא שווה העולם. כן, יש כאלה שלא מבינים בצורה נכונה את דברי רבי יעקב בפרקי אבות, שהוא אומר, עולם הזה הוא פרוסדור ועיקר העולם זה טרקלין. אנשים לא שמים לב שרבי יעקב זה אותו רבי יעקב שאומר שהשעה אחת בעולם הזה גדול מכל חיי עולם הבא. שעה אחת בתשובה ומעשים טובים גדול מכל חיי עולם הבא. אז איזה מין פרוסדור זה? אלא מה הכוונה שם? שאתה מגיע לטרקלין באמצעותו, שהוא עצמו יש לו ערך עצום. העולם החיצוני זה לא מאיה, כך היו בסנקריטית, בהודו, כן? בשפה סנקריטית מושג, הם קוראים לעולם הזה מאיה. אבל מה זה מאיה? מאיה זה קצף מעל גלי הים. כשים סוער, אז יש שם קצף, נכון? לבן כזה. אבל אז למה זה נקרא העולם הזה? כשאתה לוקח קצף ביד, פתאום הופ, והוא נעלם. לא כמו קצף של מכונת כביסה, שהוא נשאר, כן? אתה לוקח ביד, ג'ום, נעלם. אז איפה קצף? הוא היה כזה לבן, כזה גדול. זה אשליה, זה מאיה. זה מה שהם אומרים. אנחנו לא אומרים שזה סתם שטויות. לא. אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא צופן. שהוא באמצעות הזה, הוא מביא אותך לאוצר. אם מי שיודע לחייג צופן, נכון, אז הוא, אז כספת כולה שלו. יש משהו מסתתר בעולם, ודאי. אורו של משיח פה, ודאי. אבל איך אתה מגיע לזה שקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח? על ידי זה שיהודה הולך לקחת לו אישה, ואחים מוכרים את יוסף, ויעקב מתענה, ויוסף מתאבל, וכל זה. זה נקרא שהם בוראים אורו של משיח. עכשיו אנחנו יכולים, אם ככה, ועוד דבר, ועוד דבר אני רוצה כאילו להפנות תשומת לבכם, שבתורה, אם שמתם לב, לא כתוב שלהט החרב המתהפכת, היא לא נותנת להיכנס לעץ החיים. היא לא מונעת אותנו מלגשת לעץ החיים, אלא מה היא עושה? היא שומרת רק. זאת אומרת, הזה, הוא שומר. והוא שומר מה? דרך. זה דרך. זאת אומרת, איך הוא לעת הזה שומר על הדרך? על ידי זה שמישהו שהוא לא שייך ולא צריך ומוקדם לו עדיין להיכנס לסכים, אז הוא יחשוב שהעיקר העולם זה הקרוב, זה החתונה, התזמורת, זה הדוקטורט שלו, זה הדרגה הבא שלו, זה הדירה ואוטו, ויש לו עכשיו, כן, הוא עכשיו הגיע למשהו בחיים, יש לו עכשיו שטויוטה, יש הרבה, כן, זה משהו שהוא הוא עכשיו אדם רציני, עכשיו, כן, שטויות ה-GLX, כן, גלנט, עם אגי כוח, כן, זה החיים, העולם, כן, העולם, הוא עכשיו אתה מצליח, כן, בחיים. אז לאט החרב המתהפכת, אומר, כן, תישאר בחוץ. אבל מישהו שמבין שזה צופן, מישהו שלומד תורה, מישהו עכשיו נמצא בליל הסדר והוא עכשיו מגיע לסימן צפון, אז מה זה אומר לו סימן צפון? שאתה באמצעות העולם הזה יכול לחדור, להתקרב להוויה עצמה, למציאות עצמה, למציאות החיים. עכשיו נשאלת השאלה, האם אפשר להיות כל הזמן בתוך המציאות הפנימית? לא. נכון.
מההגדרה לא יכול להיות.
למה?
אמרנו שהמציאויות השונות של כל אחד בונות את אותו אור של הפנימיות.
כן. זאת אומרת, גם יהודה ויוסף וכל השבטים וגם יעקב, כל הגדולים, תמיד הגישה שלהם לפנימיות החיים היא תהיה, כל עוד שאנחנו לא חזרנו למדרגה של אדם הראשון בגן עדן, לפני החטא, זה תמיד תהיה במצב כזה של כניסה ויציאה. העולם הזה תמיד יבלע אותנו. תמיד, תמיד, תמיד. הוא תמיד ישתלט עלינו, שלא יהיו לנו ספקות. זה אם שישתלט על יהודה ולישכר, אז אנחנו מובטחים להיות בקרוב כל הזמן. אנחנו יכולים מדי פעם לצאת מזה, להשתחרר מזה, פתאום לקרות את הפנימיות, מה קורה באמת, אבל אחר כך כל פעם יהיה משהו שיקפיץ לנו החוצה. מספיק שמישהו יגיד לך, אתה תהיה כזה כולך עמוק ופנימי ורוחני ועובד על המידות והכל זה, ופתאום מישהו אומר לך, חמור. מה? אתה בעצמך חמור. אתה עתיק, אתה בפנים. איך הקפיצו אותך? איך אתה... גם אתה לא תגיד שאתה בעצמך חמור. אתה רק... כן, תסתגר, כאילו. זה אותו דבר, אתה בעולם, אתה תמיד, אתה כל הזמן, העולם החיצוני בולע אותך, אתה תמיד, תמיד תופס אותך. וזאת עבודה בלתי פוסקת, עבודה תמידית, שאתה יוצא, נכנס, יוצא, נכנס. כל הזמן, זאת אומרת, ארצו ושוב, זה המצב הזה.
אין אנשים שכל הזמן
רואים
את הצופן
הזה? לא, אין. כן, נכון, שבן יפול צדיק וקם, נכון, הצדיק כל הזמן נופל, הוא קם משם, אבל הוא נופל, אבל גם קם. איך אני יודע שאין מישהו שנמצא כל הזמן בצופן? איך אני יודע? הנה, זה העובדה שהם לא ידעו. אתם מבינים, אין שום דרך, אין שום אפשרות להיות תמיד רק בתוך הפנימיות. אומר על זה, מה שעכשיו אני אמרתי לכם, אומר על זה מהר"ל, אצלכם במקור ארבע, תראו, הוא אומר את הרעיון הזה ככה. ובפרק בני העיר, דהיינו במסכת מגילה, אמר רבי פרנח, האוכל ספר תורה ערום, נקבע ערום. עכשיו, גמרא שואלת שם, פה לא מביא את זה, אבל גמרא שואלת במקום שם, אומרת, רגע, אבל למה שהוא יקבר ערום? מה הוא עשה? אתם יודעים מה הכוונה אוחז בספר תורה ערום, לא? זה הכוונה שקלף של ספר תורה אסור לגעת בו בידיים. נוגעים בו עם מטפחת. בכלל יש כל מיני עניינים שם שגזרו תומה על... על הספר שמטמא ידיים וכו', זאת אומרת, יש כדי שלא יגעו, לא, אני, אנחנו לא נכנס עכשיו למה זה ככה, אבל זאת עובדה, זאת הלכה, כאילו, זו הנהגה, שלא נוגעים בספר תורה בידיים ממש, אלא באמצעות משהו. ומי שהוא נוגע בלי שום אמצעי, רק ממש בידיים של עצמו, זה נקרא שהוא מחזיק את ספר תורה ערום. אז עליו כתוב, מי שעושה ככה, אז הוא נקבר ערום. אז שואלת גמרא, מה? נקבר ערום? מה, הפשיטו אותו והגברו אותו כמו חתיכת בשר כזאת באדמה, בלי תכריכים, בלי שום דבר, ככה, ערום? לא. לא, ודאי שאם תכריכים, בכבוד. אז מה פירוש שנקבר ערום? ערום כוונה שלא תהיה לו מצווה. הוא יהיה ערום מהמצווה הזאת, שהיא לימוד תורה, או האחיזה בספר תורה. לא, המצווה הזאת לא תחשב לך. זאת הכוונה. ואומר על זה מהר"ל פה אצלכם, ומוקי לי, אנחנו במקור ארבע, כן? ומוקי לי שם, ערום בלא אותה מצווה. עד כאן זה גמרא.
אם מישהו לא יודע את החוק הזה?
לא, אני אומר מישהו שיודע. מישהו לא יודע, אז הוא תינוק שנשבע, כן. עכשיו, על זה אומר מהר"ל ככה. ויש לשאול, למה נקבר ערום בלא אותה מצווה? בהמילתא דווקא. אבל הטעם כי כשם שהתורה בעצמה לא באה בעולם, אלא במלבוש. שמעתם מה שפה נאמר עכשיו? שהתורה באה לעולם במלבוש. מה פירוש שתורה באה במלבוש? מהו מלבוש של תורה?
תורה עצמה.
מה זאת אומרת תורה עצמה? אתה כתוב שתורה עצמה באה ב... הנה, תראה מה שאתה אומר, כתוב ככה, שהתורה בעצמה לא באה לעולם, אלא במלבוש. אז אתה יכול להגיד שתורה עצמה היא מלבוש.
זה המהות של התורה,
ויש
את
המילים
שכתובות,
זה הצופן שאנחנו מדברים עליו.
אני שואל מהו? מהו הצופן בתורה ומהו מלבוש של התורה? מה מהר"ן מתכוון?
המלבוש זה קלף נגיד, זה התורה.
מלבוש זה פירושים.
ההבנה
הראשונית אולי? יותר קרוב, יותר קרוב. מה? פשט, נכון. כן, כן, זאת אומרת סיפורים של התורה, נכון. זה שכתוב על אברהם אבינו, ועל יוסף הצדיק, ועל סיפור שם איך בנו משכן, ואיך אחר כך משה הוציא מים מהסלע, כל זה, זה מלבוש של תורה. כמו שמסביר את זה מהר"ל בספר תפארת ישראל בפרק י"א. שם הוא מביא את ציטוט אחד המקומות הבודדים במהר"ל שהוא מביא אותו מזוהר, ושם הוא כותב, הסיפורים של התורה מלבושי תורה הינון. כל מה שאנחנו נפגשים עם התורה, אנחנו נפגשים רק עם צד החיצוני של התורה. רק עם המלבוש, אנחנו רואים בתורה רק צופן. אבל יש משהו אחר, שהוא תמון, שהוא מסתתר שם בתורה. ואנחנו מנסים להבין, ואנחנו יודעים שמשהו שהוא מסתתר, זה משהו עצום כזה שעליו נאמר שהאורייתא וקודשי בריך הוא חד הם. זה לא על הטקסט שכתוב נאמר את זה, אלא משהו שעומד מאחורי הטקסט. והיא הוא עצמו, זה מלבוש. עכשיו בא למהר"ל ללמד אותנו, שמי שמנסה לחיות את פנימיות התורה ללא מלבוש, הוא ודאי לא מקיים את התורה, ולא לומד תורה. מי שאוכל רק מינרלים ויטמינים, לא אוכל כרוב. אי אפשר לחיות פנימיות בלבד. אנחנו חייבים צד החיצוני. ועל זה הרעיון. בואו נקרא את זה עוד פעם. אבל, אנחנו במקור 4, שורה 2 באמצע. אבל, הטעם כי כשם שהתורה בעצמה לא באה לעולם, אלא במלבוש, ולא היה אפשר שיהיה אדם אוחז בתורה כי אם על ידי מלבוש התורה, כשם שהנשמה... אי אפשר שתהיה בעולם, כי אם על ידי גוף שהוא מלבוש הנשמה. גם כן, אחיזה לאותה מצווה, כיוון שאין אחיזה לתורה, כי אם על ידי מלבוש גשמי, ולכך נקבר ערום בלא אותה מצווה, שאחיזה לתורה בלא מלבוש גשמי, אין זה אחיזה. אני לא יכול להתייחס אליך כל הזמן כנשמה, כי אז... אדם יכול להגיד, אבל אתה אף פעם לא רואה אותי, אתה לא אוהב אותי, אתה אוהב את הנשמה שלי, אתה אוהב את אור השם בעולם, אתה רואה את הזוהר הרקיע, אבל אותי לא. ודאי אנחנו רוצים לזכור את האחדות הזאת שיש צד הצפון וצד הגלוי. כיוון שהתורה שהיא בעולם אינה עומדת, אלא על ידי, רק על ידי מלבוש, ועל ידי זה הוא האחיזה. וכך התורה שהיא לפנינו. אין ראוי שיהיה לה אחיזה, כי אם על ידי מלבוש. ואם אוחז בתורה ערום בלא מלבוש, נגבר ערום. דיינו, מה זה נגבר ערום? בלא אותה מצווה. והנה הדברים האלו, כמו דברי המדרש הזה, שיש לתורה לבוש, הוא מתלבש בה, וכל דברי התורה הם דברי דברים פנימיים. עומדים ברומו של עולם. טוב. אז לכן, מה שאנחנו עושים בחיים, אנחנו על ידי תורה יודעים כל הזמן לשאול את עצמנו, אבל מה קורה לי באמת? ולהשתדל לחיות את הפנימיות על ידי החיצוניות, על ידי המציאות החיצונית. וכל פעם שאתה נמצא או רק בפנימיות, אז אתה לא במציאות, או רק במציאות, אתה לא במציאות. זה המצב הכפול, שזו הצפון, שצופן הוא עוצר אותך, וצופן עצמו מאפשר לך. כן? צופן לא נותן לך להיכנס לכספת, אבל הוא עצמו פותח לך את הדלת, אם אתה יודע אותו. זה הרעיון צפון בליל הסדר. עכשיו, מה צפון שם? אנחנו דיברנו עד עכשיו, כל מה שאמרנו, מה הצופן? עכשיו אנחנו צריכים רק לשאול את השאלה, אז מה נמצא בכספת? מה מסתתר שם? מה עומד מאחורי כל הצופן הזה? מה היה הפנימיות הזאת שהיא, שהגדת הפסח תמונה בתוכה? והתשובה היא, זו תשובה קצת מורכבת, זה צריך הרבה זמן להסביר, אבל אין לנו הרבה זמן. אז אני אגיד לכם את זה בקצרה נמרצת. מה שמסתתר שם, זה שאנחנו יודעים, כל הזמן אנחנו חיים על פי שכל. נכון? זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נגיד, שתי כוחות העיקרים שיש לאדם, שכל ורגש, אז הכוח הדומיננטי שיש באדם זה כוח השכל. ועל פי זה אנחנו מעריכים אנשים, וכמובן מבינים שיש ערך גם לאינטליגנציה הרגשית, ואדם שהוא כולו שכל אז הוא בעצם רובוט וכל זה, ברור. אבל כוח הדומיננטי בעולם הוא כוח שכל, לא רגש. אדם שיבוא ויגיד לך שהוא קנה את האוטו בגלל שהוא היה אוטו כחול, אז אתה תחשוב עליו שהוא מהו? כן, טמבל, כן, משהו, אוטו כחול. מטומטם, כן. אבל הוא התרגש, התרגש, אוטו כזה יפה, יפה. ברור שצריך לפי שכל. אבל יש משהו שכששכל מזכך את הרגש ומעלה אותו למדרגה מאוד מאוד גבוהה, אז הרגש מתעלה עד כדי כך, באמצעות השכל, שהוא יכול להיות יותר עליון מהשכל. ומהו הצד היותר הזה? זה הצד שהוא מקרב אותנו לרוח הקודש. שבזמן שיש אינטואיציה זכה, לא סתם אני מרגיש שאני צריך עכשיו... זה אינטואיציה לא זכה, זה סתם שטויות. אבל כשלאדם יש אינטואיציה מאוד מאוד מזוכחת, זאת אומרת, זה, כאילו, מה שאני רוצה להגיד לכם, זה לא למעשה וזה לא קשור אליכם. כאילו, אל תנסו לחיות ככה, כי זה דבר שהוא צפון. זאת אומרת, זה יכול לבלבל ולגרום לכל מיני שם נטיות משיחיות. כאילו, זה מדובר על אנשים ברמה מאוד גבוהה. אבל רמה כזאת, כמו למשל, אני אומר, לא שייך אליכם, גם לא שייך אליי, כן? שלא, אני גם, אני בעליכם, אני ביחד אתכם. אבל אדם כזה, אדם גדול, שהוא תלמיד חכם עצום, משהו כמו, כן, ברמה של רב מרדכי אליהו, אם הוא אומר לך שעדיף לקנות את האוטו הזה, בלי לדעת מחירים, ובלי לדעת כמה כוח סוס ונפח מנוע, ואם יש לו שם אינג'קטורים, ואם אין, כן? הוא רק אומר, עדיף את זה. אז יש לזה ערך. זה מה שמסתתר מאחורי הרעיון של צופן. באדם הרגיל, כמונו, הרגש הזך הוא מה שנקרא באופן נורמלי, אותם, אני אומר אנשים נורמליים, יש אנשים יוצאי דופן, אבל באופן נורמלי, זה מה שאנחנו קוראים לזה מצפון. מצפון זה מסתדר, כאילו, לפי שכל הכל בסדר, מותר לעשות ככה, לפי הלכה מותר לעשות ככה, הכל בסדר. אבל אתה לא עושה את זה. למה? זה הצפון, מצפון. וזה מה שעומד מאחורי הסימן של הצפון בליל הסדר. צד שהרגש בתהרתו הוא יותר עליון משכל, אבל אסור להגיד את זה, כי ברגע שאתה אומר את זה, אז אנשים, יש לי הרבה רגש, תאמין לי, כן? ואז אנחנו, אז פה אפשר להתבלבל בקלות. ולכן אנחנו מצפינים את הרעיון הזה, אבל צריך לדעת שהוא קיים. ואנחנו מגלים אותו אז. כל מה שאמרתי לכם, נקרא את זה בכמה שורות, חמש שורות של הרב קוק, אומר, כל זה בתמציות גמורה, במקור חמש אצלכם. כאשר בהרכבה הנכונה, השכל והרגש הפנימיים בונים עושר האדם, צריך תמיד לדעת שאף על פי שהשכל הוא לכאורה עומד במעלה עליונה מהרגש, אך זה הוא רע כל זמן שאין הרגש מתעלה למרום וזו, על פי כוח השכל עצמו. כן? בלי שכל עצמו אי אפשר לתרום למרום וזו. אבל כשהשכל הגביע את מעלת הנפש למדרגה הגונה, אז הרגש מתעלה כל כך עד הדברים היותר נשגבים. אין כוח בשום שכל המתעצם בדברים וצירופי מאמרים להכירם. הם יהיו נרגשים בעומק מצפון הנפש. והרגשה הרוממה והנעימה לא תיכנס בדברים גלויים. זאת אומרת, אנחנו תמיד מרגישים את הצד החיצוני, תמיד נפגשים עם העולם הזה. זאת אומרת, עיקר החתונה זה לא מה שאנחנו רואים, זה לא בדברים גלויים, אבל זה העיקר. והרגשה הרוממה והנעימה לא תיכנס בדברים גלויים. ודווקא עם עומק ההרגשה הצפונה, יכול האדם לבוא לאותה המידה של קדושת החיים, לשם עצם קדושתם, מבלי לצרף עמה תעודות אחרות. נכון, אני יודע, זה כבר מתחיל לרב קוק, שצריך יותר הפירוש, ואני לא, כאילו, זה דבר שהוא דורש יותר זמן, אנחנו פשוט לא מספיקים. אבל זה העיקרון, וכך אנחנו משתחררים מעבדות, עבדותיות של העולם הזה, שמשתלט עלינו בחיי יום-יום, ובליל הסדר אנחנו יוצאים מזה, לרגעים הללו. לכן כל הליל הסדר יועדים מה הם עושים באופן טבעי נורמלי, מחפשים אפיקומן. נעצור כאן. קדיש.